שלום וברכה, בוקר טוב, יום שלישי בשבת, פרשת יתרו. פסוקים קצרים, בודדים, רק 4 פסוקים נמצאים בפרשה של היום, והם חותמים את סיפור ההצעה של יתרו. הם חותמים את הסיפור בקבלתו של משה את הסיפור. הנה הפסוקים: וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר. מה? ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל, ויתן אותם אנשים על העם, שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי עשרות, ושפטו את העם בכל עת, את הדבר הקשה יביאון אל משה, וכל הדבר הקטון ישפוטו הם. אז אם אתמול בקריאת שני של הפרשה עסקנו לא רק בשיפוט, אלא קודם כל בלימוד התורה ובהזהרת את העם, את חוקי האלוקים ואת תורותיו, הפעם אנחנו עוסקים כבר במה שנתעסק את הפרשה הקצרה של היום, רק בשיפוט עצמו. המפרשים תמהו, איך ייתכן שמשה עצמו לא עמד לבד על, 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 על העובדה הפשוטה, איך יכול להיות בכוחו של כל אדם לשפוט עם שלם לבדו? הרעיון שנבול תיבול, גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, נראה די מובן בכל מי שיודע לנהל מערכת מדינית. האם היה צריך באמת משה את ההצעה הפשוטה הזאת שיתרו יבוא ויציע? אולי יותר מזה אפשר להקשות. ואם משה לא העלה את זה, כמו שראיתי מי מהמפרשים שרוצה להגיד שמשה שעשו כל כך עם העם לא חושב על זה אפילו, למרות שזה מאוד מאוד קשה. היה צריך את יתרו מבחוץ שיבוא להציע את זה? לא היה אף אדם חכם שיבוא להציע הצעת ייעול כל כך פשוטה? הנה שיש כאן דבר מאוד עמוק, שגם אותו רואה יתרו בדרכו לגיור הגדול. אי אפשר לפרש את הדברים כפשוטה. אי אפשר להסביר שהמושג נבול תיבול פירושו שלא היה בכוחו של משה לשפוט לבדו את עם ישראל. והיא שמעה משונה. לא מבחינת עם ישראל ולא מבחינתו של משה. מבחינת עם ישראל לא, כי ההצעה של יתרו כלפי עם ישראל היא בערך ההצעה הבאה. לכו תנסו להציע לחסידים שבמקום שימתינו כל כך הרבה זמן לקבל את ברכתו של הרבה, אולי אפשר יהיה למנות שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50 ושרי עשרות בדרך שיתנו להם ברכה חילופית. נו, אני משער לעצמי מה היו התוצאות של ההצעות האלה. יתרו מבחוץ ולא אף אחד מבפנים יכול להציע את ההצעה. אבל השאלה הקשה שנשארה היא, נו אז למה משה לא מציע את זה בעצמו? כי מבחינתו של משה, מבחינת האמת, לא היה שום קושי. משה באמת לא צריך סיוע. חז"ל אומרים את זה, ורש"י מביא את הדברים בספר דברים, כשהפרשה חוזרת על ידי משה רבינו בעצמו. חז"ל אומרים, אפשר שלא היה משה יכול לדון את ישראל? אתם זוכרים ששם אומר משה, איך אשא לבדי תורככם ומסרכם בריבכם? אפשר שלא היה משה יכול לדון את ישראל, אומרים חז"ל שם? אדם שהוציאה ממצרים וקרא להם את הים והוריד את המן והגיז את הסלב, לא היה יכול לדונם? אני יודע שכשלומדים פשט זה נראה נורא קשה, אבל בוא נחזור אחרי גם למציאות שאנחנו חיים בה. באמת זה משה שקרא את הים והוריד את המן והגיז את הסלב? אז למה באותה ניסיות לא יכול להמשיך משה כמו שהוא עושה? יתרו עומד ומתפעם, מדוע אתה יושב לבדיך וכל העם עומד עליך מבוקר עד ערב? ומשה מסביר לו, כי יהיה להם דבר לדרוש אלוקים, ובאו אליי. הרבה יותר מזה, כיוון שמשה הוא זה שקיבל את התורה מפי הגבורה, הוא גם זה שיכול להיות היחיד שיכול ללמד את בני ישראל ולהעביר להם את הדברים ולשפוט אותם כדי שהם יקבלו את התורה באותה מדרגה. בוא לא נשכח, במעמד הר סיני, שעל פי רש"י היה לפני הגעתו של יתרו, אבל זה לא משנה מענייננו עכשיו, במעמד הר סיני עם ישראל מבקש לקבל את התורה בעצמו, נכון? והנה עם ישראל שומע את הדברים בעצמו, ואז קולט שהדברים צריכים לעבור דרך משה. אם כך, הוא מקבל אותם ממשה. אז הוא רוצה להמשיך לקבל אותם באותה מגמה, דרך משה ישירות, מפי הגבורה. רצוננו לראות את מלכנו, והם קיבלו את זה דרך משה. בחסידות קוראים לזה, רק משה יכול להעביר את הדברים ברמה של ראייה. ולא רק של שמיעה ממישהו אחר. יתרו לא מדבר על אי היכולת של משה. יתרו לפי זה מדבר על אי היכולת של בני ישראל לקבל את המשפט מפיו של משה, ובעיקר על המשפט הוא מדבר. מדוע? כי יתרו, שמגיע עכשיו, אחר מתן תורה, קודם מתן תורה, אבל הוא זה שפוגש אותנו במציאות של המדבר, בא ואומר למשה, הרי בסופו של דבר, כששני אנשים באים לדון בענייניהם האישיים, בענייני הגשמיות שלהם, הדרגה שהם נמצאים בה היא כל כך רחוקה מהדרגה שלך, משה. ממילא הם לא מהווים כלי כדי לקלוט את המשפט הזה בדרגה שלך. יש חשש גדול שמשהו ייתקע באמצע. כמעט הייתי אומר בסוגריים, אתה זוכר משה את הרגעים שלא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה? אז פעם היה קוצר רוח ועבודה קשה של עבודת פרך. וכשכבר יוצאים ממצרים וחיים את השגרה, יש קוצר רוח ועבודה קשה של עצם העיסוק בעניינים האישיים שלי. המרחק ממשה גדול, ויש חשש שמא לא יקבלו את התורה כמו שאתה מעביר אותה. למה משה עצמו לא חשב על זה? הוא לא חשש לזה. כי משה אמר שבאותה שעה שהם איתו, ממילא הוא יכול באמת לרומם אותם. ולכן הם יוכלו ללמוד ולקבל את התורה ממנו בלי שום צורך במתווכים נוספים. משה כל כך צודק. אבל בסופו של סיפור, הקדוש ברוך הוא מסכים לעצתו של יתרו, ובספר דברים שמתאר את זה משה רבינו, הוא מתאר שהוא עצמו כבר הציע את ההצעה. שם בדברים כשהוא חוזר ומספר את הסיפור, הוא אפילו לא מזכיר את יתרו. אתם יודעים למה הקדוש ברוך הוא מסכים בסוף? לא בגלל שכוחו של משה לא יעמוד, אלא כיוון שאנחנו רוצים בכל הסיפור להמשיך את לימוד התורה גם לאותם הימים שבהם בני ישראל ייכנסו לארץ, ומשה כבר לא יהיה עמהם, ויהיה עליהם ללמוד את התורה לא ממשה אלא מיהושע ומהזקנים ומהנביאים ומאנשי כנסת הגדולה ומגדולי התורה שבכל דור ודור. את ההכנה לקראת זה מתחיל משה בשרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. אולי הרצון של משה להישאר במדרגה הראשונה נובע מאותו המקום שמשה מאמין בכל השלב הזה שהוא זה שיכניס את ישראל לארץ. אם הוא יכניס את ישראל לארץ, כך לימדונו רבותינו, תמשיך אותה גאולה שלימה, אותה גאולה נצחית של משה המכניס את ישראל לארץ וממשיך ללמד את התורה. ממילא בכלל לא עולה מחשבה להעביר את זה דרך אנשים באמצע. הוא מסובב הסיבות שרואה לאן הדברים הולכים. נותן שעצתו של יתרו תתקבל. כי ממנה תוכל להימשך התורה גם לדורות הבאים. כמה מרתק בסיומם של הדברים, שכשמתחיל משה רבינו את התוכחה בספר דברים, הוא מתחיל אותה בסיפור שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. יודעים למה? כי שם הוא רוצה לספר לנו אחרי הגזירה, כשהוא כבר עומד לפני מותו ויודע כבר שהוא לא ייכנס לארץ. שם הוא בא להגיד את הדבר הראשון שהוא התוצאה של אי כניסתו לארץ. כיוון שלא הוא המכניס את ישראל, ממילא המערכת שהוצאה היום פה בפרשת יתרו תהיה זו שתמשיך לתת את הכוח. עצה פתרו היא עצה שמאשר אותה הקדוש ברוך הוא בדיעבד. המתחילה הוא ודאי משה. ובדברי רבותינו עסקנו, איך לימדונו רבותינו? משה שלא זכה להיכנס עם ישראל לארץ, יזכה להכניס את עצמו לארץ ישראל לעתיד לבוא. אז נחזור לקבל את התורה מפי משה. אז נחזור ונקבל את התורה כמו שקיבלנו אותה ברגעים שמשה הבין שהיא יכולה להינתן מפי הגבורה ומפי משה עצמו. יום טוב עלינו ועל כל ישראל.